הסקט ושמע, הפודקאסט של מכון הרטמן.
אני שמחה על ההזדמנות הזאת שיוצא לי לראיין אותך אחרי שראיינת כל כך הרבה אנשים ודיברת כל כך הרבה על אלוהים של אחרים. ומדי פעם הקול האישי שלך נכנס, שאלות ששאלת, אולי רגעים שהתעקשת על איזו תשובה, ואפילו סיפורים אישיים, כמו שירי אהבה שכתבת לאלוהים בישיבה, עד שהרב עצר אותך ואמר שזה לא מתאים. אתה אוהב לדבר על אלוהים? לא כולם אוהבים.
אני מאוד אוהב, כי זו שאלה, זו מילה שאני מנהל איתה יחסים מאוד מאוד סוערים, כל החיים בעצם. ואני מאוד מאוד מתרגש כשאנשים חולקים איתי את האלוהים שלהם או את המחשבות שלהם על אלוהים.
זו שיחה אינטימית.
כן, אבל אני מרגיש סוף סוף שמדברים משהו שבאמת באמת מעניין אותי. אז כן, אני אוהב לדבר על אלוהים. אני מודה שאני אוהב לדבר על אלוהים האישי יותר עם אנשים ובכלל, כי אלוהים הפילוסופי או אלוהים של כל מיני שיטות והגות, זה מעניין, אבל כשזה לא מחובר לאישי, זה הרבה פעמים מרגיש לי ככה מנותק. אז בקיצור, אני אוהב לדבר, אבל אני לא רגיל ששואלים אותי. אני תמיד באיזושהי עמדה של השואל, הפותח, המנחה, ואני לא רגיש ששואלים אותי באמת על העניין הזה, אז זה קצת מוזר לי, אבל אני מתמסר לחגיגה הזו.
יופי. אני רוצה להתחיל בשיר של יהודה עמיחי, שבתוך באמת סדרת שירים, בפתח של פתוח סגור פתוח, אלים מתחלפים ותפילות נשארות לעד, הוא כותב כך: כל מגירה נסגרת, כל האלוהים. כל מגירה נפתחת, כל אהבה. אבל יכול להיות גם להפך. צעדים מתקרבים, כל אהבה. צעדים מתרחקים, כל האלוהים, שעזב את הארץ פתאום, זמנית, לנצח. ספר שנשאר פתוח על השולחן ולידו משקפיים, אלוהים. ספר סגור ומנורה שנשארה דולקת, אהבה. מפתח מסתובב בדלת בלי קול, אלוהים. מפתח מהסס, אהבה ותקווה. אבל יכול להיות גם להפך. קורבן ריח ניחוח לאלוהים, קורבן שאר החושים לאהבה, קורבן מישוש וליטוף, קורבן ראייה ושמיעה, וקורבן הטעם, אבל יכול להיות גם להפך. אלוהים שלנו מתהפך ומשתנה, ואנחנו גם קוראים לו בהרבה מאוד שמות. הפודקאסט התחיל בשיחה עם פרופסור קנול על שמותיו של אלוהים, ואני רוצה לשאול אותך, באיזה שם אתה קורא לו בינך לבינך, כשאף אחד לא שומע? והאם השמות האלה התהפכו במהלך השנים?
אז באמת, את יודעת כמה חבל שלא זכיתי להכיר את השירים האלה של יהודה עמיחי כשהייתי נער. הוא היה חוסך
בישיבה.
כן, היה חוסך לי הרבה לבטים. אני לא יודע אם הספר הזה ספציפית כבר פורסם בזמנו כשהייתי בישיבה, אבל הרוח של יהודה עמיחי, ההדגשה שלו של באמת אלוהים ואהבה, אהבה ואלוהים, זה כמעט ישות אחת מבחינתו, כמו שגם מרגישים בשיר המדהים הזה שקרה.
הכל מאוד אישי.
מאוד אישי, וגם מאוד חושני, זה עם קולות ומראות, וזה גם קשור לספר. הנה, אנחנו שומעים עכשיו קול, זה יכול להיות אלוהים מתרחק, אלוהים מתקרב. אז לצערי לא הכרתי את יהודה עמיחי, ויכול היה לחסוך לי הרבה צרות בחיים, אבל אני גדלתי בעולם חרדי, ואני חייב לומר לך, זה אולי יפתיע הרבה מאוד מהמאזינים והצופים בנו, אני גדלתי בעולם שאלוהים נוכח בו בצורה חד משמעית, מוחלטת, אבל הוא כל כך נוכח שבכלל לא צריך לדבר על זה. לא צריך להגיד על זה שום דבר, לא צריך להסביר את זה בשום אופן. זאת אומרת, אלוהים היה כמו איזה רהיט אבסטרקטי, שנוכח גם בבית, גם בחדר, גם בישיבה, בכל מקום. אבל האבסטרקטיות הזו לא משכה אותי. אני חייב לומר, וזה מוזר, עד כמה שזה מוזר, שכילד חרדי לא חושב שהאמנתי באלוהים בכלל. לא התפללתי באמת. יודעת, הייתי ממלמל את המילים בבית הכנסת, בחדר, איפה שהייתי צריך, אבל אני לא זוכר באמת שאני לא מצליח להיזכר באיזושהי חוויה, איזה רגש עמוק, איזה תחושת באמת חיבור של נמען. אז הייתי משתמש בכל המטאפורות הרגילות של התפילה, אל הגדול, הגיבור הנורא, אלוהינו לאבותינו, וכן הלאה וכן הלאה. אבל באמת לא היה לי אלוהים בילדות, אני מודה.
אני רק אשאל אותך, היית יוצא דופן? או שבאמת אלוהים שהוא ראית אבסטרקטי, הוא בעצם נוכח ונהדר?
אין לי מושג, מי מעז לשאול את השאלות האלה? מה, אתה העז לשאול את החברות שלך שהייתי ילדה עם מה הן חושבות על אלוהים? מי בכלל העז לדבר על זה? עם ההורים? מה פתאום? אצל ההורים שלי יכולים לדבר? אצל אמא שלי זה היה ברור בשבילה. אלוהים זה היה כמו אורז, אם כבר להשתמש במטאפורה. אלוהים של אמא שלי היה כמו אורז. זה נשמע כמו פתיחה של שיר של יהודה עמיחי, אבל זה לא. כי אמא שלי, אצלה הדברים היו מוחשיים, הייתה בוררת ככה אורז ומנקה אותו, וזה היה ברור שיש אלוהים ביחד עם האורז, ביחד עם האוכל, ביחד עם הכאבים והשמחות והאירועים. אלוהים היה ממש מוחשי, ולי לא. ואני רואה את כולם צועקים ומתפללים ומתנועים. בכלל, אבא שלי ברסלבר, את יודעת מה זה ברסלבר? בראש השנה מגיעים כולה לבית מדרש ומהשערים, ומי שראה פעם תפילת ראש שנה של ברסלבים הרי יודע שהם קופצים ומשתוללים והכל, וזה חי מאוד. ושם על הראשונה אמרתי, אולי יש משהו. אולי יש משהו בכל הסיפור הזה, אבל זה היה עדיין בגדר חשד עמום. אז בתור ילד חרדי לא היה לי אלוהים. גיליתי את אלוהים, אני חושב, כשהייתי בגיל 12 וחצי, כשהייתי נער בישיבה.
זה גיל טוב, קצת לפני הבר מצווה.
כן, כן, אני חושב אולי טיפה יותר מאוחר, לא, אני עכשיו חושב שזה היה טיפה יותר מאוחר אחרי הבר מצווה. אבל גיליתי אותו מתוך הבדידות, מתוך הלבד, דווקא כאשר פתאום אין את המעטפת הזו של בית ההורים ואבא ואמא והתנועה הטבעית של הדברים, של החיים, פתאום הנתק הזה מבית אבא ואמא והעצמה של ההטפות שהם מקבלים בישיבה, והרצינות שהם מסיבים לעניין בישיבה, לקחה אותי לאיזשהו מסע של לקחת את זה ברצינות, ולנסות להגיע לתחושה או אמונה יותר ודאית באלוהים.
כשאתה אומר בדידות, אתה מתכוון מצוקה, או אתה אומר מסע רוחני?
זה בדידות ומצוקה ומסע רוחני והכל ביחד. הדברים האלה בדרך כלל קורים ביחד. אדם לא צועק לאלוהים, אלא אם כן הוא נופל ממטוס בוער בלילה שחור, כן?
הוא יכול לצעוק לאלוהים כהודיה, הוא יכול לצעוק לאלוהים.
אם הוא רגיל כבר לצעוק אליו, אם כבר קיבל את ההבנייה, לא סתם אומרים אצלנו בתפילה, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אנחנו מקבלים את ההזנה הזו מההורים בעצם, באופן טבעי, בדרך העולם. ועד כמה שזה מוזר, לא קיבלתי אמונה באלוהים דרך ההורים שלי. וקיבלתי אותה יותר מאוחר, בעבודה קשה, בחציבה. אבל אני מודה שזה לא היה ממש האלוהים שלי שגיליתי. זה היה אלוהים של יום הדין. זה היה אלוהים של הישיבות הליטאיות בחודש אלול. כתבתי על זה ספר זמן אלול. זה אלוהים מפחיד, זה אלוהים שופט, נוקם, נותר, מדקדק, לא מוותר על כלום, גם לא לילדים, גם לא לנערים, גם לא לסתם אנשים שהם חלשים. באמת, אלוהים ליטאי, נורא והיום. וזו הייתה חוויית האלוהים המכוננת שלי בעצם. אני זוכר את עצמי בתפילות ארוכות של שעות, ובכלל ראש השנה ויום כיפור, מי בכלל יכול לדבר איתי? באמת מסעות סיגופים איומים, תעניות דיבור של שנמשכו חצי שנה, דברים שקורים עליהם בספרים, כי אני הייתי תמים, אני קראתי את ספרות המוסר הליטאי, והאמנתי לכל מה שכתוב שם.
איך אבא שלך החסיד התייחס לזה?
אבא שלי אמר, העיקר שהוא בחור רציני ולומד ברצינות תורה, לא בדיוק, לא שיתפתי אותו, לא הייתה לי שיחה עם אבא שלי על הדברים האלה. לצערי, השיחות איתו על האלוהים התרחשו יותר מאוחר במהלך השנים, עשינו תיקון גדול לחוסר התקשורת שלנו שהייתי ילד.
זה כל כך מעניין, כי הרבה פעמים התהליך הוא הפוך. הרב קוק נגיד אומר שזה שכל הילדים מאמינים באלוהים, זה ההוכחה לזה שאמונה באלוהים זה נטייה טבעית. אנחנו מכירים ציורים של ילדים בגנים חילוניים שהם מציירים את אלוהים, ולפעמים איזו התפקחות מגיעה יותר מאוחר, ואתה מצייר ציור הפוך.
אני חושב שהניסיון שלי בחיים אומר שהרב קוק טעה פה, ואני חושב שילדים לא באופן טבעי מאמינים, או באופן טבעי לא מאמינים. אני חושב שזה תלוי באישיות. ותלוי בבן אדם, בילד, בילדה עצמם. יש ילדים שמשהו פתוח אצלם לנוכחות הזו שקרויה אלוהים בתוך ההוויה. ויש ילדים שזה לא פתוח להם. ולפעמים זה משתנה במהלך החיים, ולפעמים זה לא משתנה במהלך החיים. ואני ראיתי את כל הנתיבים קורים, כי כאמור אני אוהב לדבר עם אנשים על אלוהים, אז שמעתי הרבה סיפורים. אז אני לא ראיתי שהרב קוק צדק בקטע הזה. אני חושב שיש ילדים גם שלא מאמינים. אצלי בבית, יש לי 4 בנות, חלק מבנותיי יותר מחוברות ומאמינות, אפשר לומר, וחלק מבנותיי לא, ואני אף פעם לא כופה, ולא אם שואלים אותי מה אני. אז כן, אני יכול להגיד, אבל אני חושב, אם כבר מדברים על חינוך, איכשהו גלשנו.
חינוך לאמונה.
חינוך לאמונה, אני חושב שזה דבר מאוד חשוב לדבר על זה.
יש לך טיפ להורים שלך?
להורים שלי.
מה הם היו צריכים לעשות בשביל לעזור לך להאמין או למצוא את אלוהים בגיל צעיר?
אני חושב שאני הייתי מקרה כל כך בעייתי, שאף הורה לא היה יכול לטפל בי כמו שצריך. אני בכלל באמת גדלתי בצורה כל כך מורכבת, יודעת, הסיפור ילדות שלי הוא מורכב, כי אני מצד אחד מבין למשפחה חרדית, מהיישוב הישן, נטור הכרתה, אנטי-ציוני וכן הלאה. אבל מצד שני, אני גדלתי בתוך עולם חילוני, בשכונת רמת אשכול בירושלים. אז היו לי חברים שלא היו דתיים, והיו לי כל מיני חברים. זאת אומרת, אני גדלתי באיזשהו אופן על כך שיש מערך אופציות בעצם. שיש אנשים שמאמינים ושלא, ושמאמינים ככה ושמאמינים ככה, וכל הסיפור לא היה סגור מבחינתי, דינה, כי לא הייתי ילד שגדל, אני יודע, במאה שערים, או קריית צאנז, או בבני ברק, שלא רואה אופציות אחרות. אז כאמור, בגיל הנאורים הפכתי להיות מאוד מאוד מאמין, מאוד מאוד עדוק ומאוד מאוד מסוגף, אני אומר את זה היום קצת בשלילה, כי אני לא מאמין יותר בדרך הרוחנית הזו, אבל אני לא יכול להגיד שהיא חסרת תוחלת. זאת אומרת, נכון, מי שהולך בדרך הזו, יש סיכוי שיפגוש אלוהים. כי כשבאדם הוא devoted בצורה כל כך משמעותית למשהו, הוא בסוף יקבל משהו מהדרך הזו, יזכה למשהו. ואני לא שולל את הדרכים האלה.
דרך רגשות אשמה?
זהו, את יודעת, ספרי המוסר מדברים הרבה פעמים על היראה ועל האהבה. ואני לא מחזיק גדול מספרות המוסר, אני חייב לומר, כי הם באמת מעוררים יותר מדי רגשות אשמה. ואני לא אוהב את זה, לא אוהב את הדתיות הזו.
אני רק אגיד לפני שאתה ממשיך, שהנציב מוולוז'ין, הישיבה שממנה ביאליק ברח, מספרים עליו שפעם שאלו אותו אם הוא יכול להבטיח שהתלמידים שלו לא יחטאו. אז הוא אמר, אני לא יכול להבטיח שהם לא יחטאו, אבל אני יכול להבטיח שהם לא ייהנו מזה.
אז זהו, תראי, זו עוד אחת מהפרדיגמות הליטאיות השגויות כנראה. כי הם כל כך מבוססים ברגשות אשמה, גם הטובים בהם, זאת אומרת, גם הנציב מוולוז'ין, שהיה באמת איש מואר, איש בעל חיוך תמידי, איש באמת פתוח. אבל עדיין, התרבות הזו שבוססת על רגשות אשמה, דחיתי אותה, הייתי בטוחה עד הסוף. אני לא יודע אם אתם יכולים לדמיין מה זה נער בגיל 14 שלא מדבר במשך חצי שנה.
וצם שני,
תעני דיבור, שני וחמישי צמתי, רצוף. הייתי מתעלף מרוב חולשה לפעמים. עכשיו, אני לא אומר את זה בשביל להתנאות, אני חושב שזה דרך עקומה. אני חושב שזה דרך שמאות המון כעסים פנימיים, ובסופו של דבר מרחיקה הרבה יותר מאלוהים מאשר מקרבת אליו.
היא הרחיקה אותך בסופו של
בסופו
דבר?
בסופו של התהליך. בעצם, באיזשהו שלב הרגשתי שזה אלוהים של כלא. האלוהים הזה, שאנחנו כל הזמן מהללים, משבחים אותו בתפילות, בסליחות, בוידויים האינסופיים, בכל המערך הפולחני, הליטורגי, הרבני, הקלאסי, אנחנו בונים איזה דמות אלוהים, שכן, יש לו צדדים נחמדים, והוא רחום וחנון, והוא אוהב את ישראל, אבל חוץ מזה, מאוד 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 לא אוהב את החיים, והכל אסור, והכל סגור, והכל חשש, והכל גדר, והכל... איפה אלוהים הגדול? איפה אלוהים החירות? איפה האלוהים של הפתיחה? איפה האלוהים של ספר בראשית? איפה האלוהים של תהילים? כל אדוני יחולל איילות, כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר. איפה האלוהים של המדבר? איפה האלוהים של השירה? איפה האלוהים של האהבה? איפה האלוהים של יציאת מצרים?
מצאת אותו?
בהחלט, אני לא ביום אחד. אבל דבר ראשון, האינסטינקט העמוק, הקיומי שלי אמר לי, להתרחק מאלוהים של הישיבות הליטאיות. להתרחק מזה. ולכן אני אומר לך שהנצימי ולוז'ין טעה. כי כשאני הדלקתי את מתג פעם ראשונה בשבת, לא היה לי שום אשמה. וכשאני הדלקתי סגר בשבת, עשיתי זה בהנאה. וכשאפילו אכלתי נבלות וטרפות, מה שנקרא, ושלא צמתי ביום כיפורים, זה לא היה עם אשמה. אני נפרדתי מהסיפור הזה. וזה לא הייתה דרך של יום אחד, אבל החלטתי להיפרד מאלוהים הזה. עכשיו, זה לא קל, זה משהו שטבוע, אבל טעמו ראו כי טוב אדוני, זאת אומרת, כדאי להיפתח למחשבה אחרת על מה זה אלוהים, ומחשבה אחרת על הקשר של אדם ושל ההוויה עם הישות הזו שאנחנו מכנים אותה אלוהים. לפתוח. ובעצם המסע של הפתיחה הזה, פתוח, סגור, פתוח, הנה, פתוח, סגור, פתוח. הפתוח האחרון הזה, הוא פתוח שהוא מאוד מאוד דרמטי, הוא מאוד משתנה, הוא מאוד מרובד, יש לו הרבה הרבה מדרגות, כן? אבל הוא חי, הוא מעניין, הוא סוער, הוא מלא אהבה גם.
זה מעניין... החוסר הקשר ההכרחי בין אמונה באלוהים לבין מצוות, או בין קבלת עול מצוות, או הנחה שהוא רוצה ממני משהו ואני מחויב למשהו. זאת אומרת שבהתחלה לא האמנת בו, אחרי זה האמנת בו וחשבת שהוא מאוד מחייב, ואחרי זה עזבת את החיוב, אבל נשאר לך אלוהים?
לא עזבתי את החיוב. תראי, אני מסכם לך תהליכים של 50 שנה ברגע אחד. אז כל דבר שאני אומר הוא לא חד מימדי, זה סוג של התפתחות. אבל בעניין הזה של מצוות, אני מאוד מאמין במונח מצווה. אבל אני למשל חושב שאדם צריך לדעת שיש מטרה לכך שהוא בא לעולם. והמטרה היא עשיית טוב. לכך אני מתכוון במובן מצווה. זאת אומרת, להרגיש... שאני מצווה לטוב, שאני מצווה לחיים, שאני מצווה להועיל בקיומי בעולם, זה דבר שלא הפסיק ללוות אותי. מה שהפסיק ללוות אותי, זה כל מיני תבניות מאוד מאוד קשוחות וסגורות, שעיצבו את התרבות שלנו במשך אלפי שנים, והגיעו לאיזושהי התגבשות מאוד מאוד קשה, אני חושב, בדורות האחרונים. ואני פשוט רציתי לצאת לחירות מזה. אני לא אומר שזו דרך שלילית, אני אומר שזו דרך שאין בה חירות, ולכן אני לא יכול להזדהות איתה.
בוא נדבר קצת על הפודקאסט, בהמשך לדברים האלה. 19 פרקים, אתה משוחח בין 30 ל-40 דקות עם אנשים שונים על דמויות שונות של אלוהים. וכשמקשיבים לשיחות האלה, בעצם עולות כל כך הרבה דמויות. האם אלוהים הוא טרנסנדנטי או אימננטי? האם הוא יהודי או שהוא אוניברסלי? האם הוא זכר או נקבה? האם הוא שלם או פגום? האם הוא גיבור או חלש? האם כל כך הרבה אופציות וכל כך הרבה מילים על אלוהים? ואני רוצה לשאול, האם יש איזה דמות אמיתית, אובייקטיבית, עם איזה אפיון מאחורי כל המלל הזה, ואחורי כל השיחות, כל האפשרויות, האם כל אחד בעצם לדעתך בורא לו את אלוהיו בצלמו, לפי התפיסה שמעניינת אותי, לפי האישיות שלי, אני בונה לי גם את אלוהים, או שיש שם איזה משהו, ואולי אני אשאל את זה בעוד דרך, האם אין פה איזה עבודה זרה? כן, מרוב דמויות אלה, אנחנו לא חוזרים לאיזה מקום, כן, פגני?
טוב, את שואלת את שאלת השאלות בעצם, בעיניי. מה ששאל זה שאלת השאלות. וכיוון שזו שאלת השאלות, היא גם תשובת התשובות, לדעתי. בעצם את נוגעת בשאלה מאוד מאוד רצינית, שכל אדם, למשל, שקרוב יותר לתפיסת האמונה הקבלית או החסידית, צריך לשאול את עצמו. כי הרי בתוך הזרמים האלה, התרבותיים, היהודיים, הקבליים והחסידיים, יש להם הרבה פחות בעיה מלתאר את אלוהים בתור 10 ספירות, או בתור השכינה, או בתור אריך אנפין וזהר אנפין, או בתור פרצוף אבא, פרצוף אמא, והם כל היום מזדווגים כל היום, ותמונות מיתיות, לגמרי, אמרת פגניות, כן, תמונות.
היו פילוסופים שקראו לזה האיסור על 10 ספירות, על משקל השילוש.
האיסור, כן, ויש כאלה שבכלל שמראים את הקשר עם השילוש הנוצרי, באמת, אין סוף, ואני אומר, כולם אתם צודקים כמובן. אני חושב שהם צודקים בזה, שברגע שאנשים נתקעים בזה, אז זה באמת הופך להיות עבודת אלילים. ואני רוצה רגע להקדיש איזה קצת עיון, כי זה כל כך חשוב. זה נכון שכל אחד ואחד מאיתנו, בעיניי, בעצם כשהוא פוגש את אלוהים, בצורה כזו או אחרת, ברמת נוכחות קרובה או אינטימית יותר, הוא פוגש אלוהים שבנוי על מי שהוא או מי שהיא. אני לא הראשון שיגיד את זה. חז"ל אמרו את זה עוד לפני המקובלים, וכמובן שהמקובל, והתלמוד אמר את זה, ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, כידוע, זאת אומרת, כל אחד ממילא מלביש את דבר האל בסגנון שלו, בשפה שלו, במטאפורות שלו, בדימויים שלו וכן הלאה. זה לא סוד. השאלה אם יש שם משהו בחוץ, שגם אם אתה מלביש אותו בתבניות שלך, האם יש שם משהו בחוץ? והתשובה הכי אמיתית שאני יכול להגיד, בעיניי זה כן ולא. זה כן ולא. זאת אומרת, זה מה שהמקובלים דיברו, ורבי נחמן מברסלב הפך את זה למין עיקרון מאוד מאוד יסודי באמונה שלו, אמונת החלל הפנוי. שרבי נחמן מדבר על זה ש... בשביל שיהיה עולם, בשביל שתהיה הוויה, אלוהים צריך להסתלק מהמרחב הזה. כך לפי הארי מצפת, המקובל הגדול.
לצמצם את עצמו.
לצמצם את עצמו לצדדים, כדי שיהיה כמו מין מרחב שבתוכו יוצק העולם. אבל כדי שיהיה עולם, שתהיה בריאה, אלוהים צריך להיות בתוך העולם. אז אומר רבי נחמן, זה תרתי דסתרי. מצד אחד אתה חייב להגיד שיש אלוהים, מצד אחד אתה חייב להגיד שאין אלוהים. וזה אותו פרדוקס, כי בעצם זה גם וגם, זאת אומרת, זה הסוד, שזה גם וגם. זה משהו מבחוץ שקיים בהוויה, להבנתי, שמתגבש אצל כל אחד ואחד מאיתנו בצורה שונה, והאדם מנהל מערכת יחסים מאוד מאוד אינטימית, שהיא בד בבד, מערכת אינטימית של יחסים עם עצמו, ובד בבד גם עם משהו שהרבה יותר גדול מהוא עצמו, שמקיף לאמונתי את כל ההוויה כולה. זה כמובן עניין של אמונה, כל מה שאני אומר.
אנחנו בעניין האמונה.
כן, אני חושב שזו שיטה של הרבה מאוד מהמאמינים בזרם הקבלי, ואם יורשה לי, ייתכן שאפילו הרמב״ם הגדול עם הרציונליות, אנחנו רואים סימני נפט מאוד מאוד חזקים, עם ריח חזק מאוד אצל הרמב״ם, במורה נבוכים ובעוד מקומות, שהוא כן ידע על מה אני מדבר כשאני דיברתי עכשיו, זאת אומרת, הוא לא ידע מה אני אדבר, אבל הוא הכיר את התחושה הזו של אלוהים, שהוא קרא לזה אובנת הדליבה, ידיעת הלב, הרבה שמות מהסוג הזה שקושרים את זה ללב, שבעצם מדברים על תחושה של מיסטיקן, של מאמין, שאלוהים מדבר איתו בעת ובעונה אחת מבחוץ, אבל גם מדבר איתו מתוך ליבו שלו. ואנחנו רואים הרבה הופעות של הדימויים האלה, של הדיבור הזה. וזה לחיות בפרדוקס. זה להיות מוכן לחבק את הפרדוקסליות של הקיום באהבה ובאמונה.
זה מעניין שגם אצל הרמב״ם וגם אצל רבי נחמן, בסופו של דבר השתיקה, אחד מיהי התהילה או השתיקה הזאת שנמצאת בסופו של דבר כדרך להגיע לאלוהים, היא משותפת, למרות שהדרך לשם היא אחרת מאוד.
כן, אבל יש ויכוח גדול בין הרמב״ם לרבי נחמן מברסלב בשאלת הפרסונה. זו שאלה רצינית, ואני פה חייב לצטט אחד ממוריי הרוחניים, הרב ארתור גרין, אברהם יצחק גרין, שיהיה לו ימים טובים, בניגוד לכל האנשים שאמרתי שכבר פסו מן העולם, שבשיחה מאוד עמוקה איתו, דיברנו על הפרסונה, מה זאת אומרת הפרסונה? וזה חשוב לי להגיד את זה, כי הרבה אנשים זה קשה להם. כל אדם יוצר לו פרסונה שבה הוא פוגש את אלוהים. יש אחד שרואה אותו עם, כמו איזה סבא עם זקן לבן, אחד רואה אותו ברוח העלים על העץ, והשני רואה אותו בגלי הים, והשלישי רואה אותו בדבות אם ושכינה או מריה, לא יודע, כל מיני. זה פרסונה, זו הפרסונה האלוהית שהאדם חווה אותה. העניין הוא, מתי היא הופכת להיות עבודת אלילים? כאשר האדם נתקע על זה. כאשר האדם מפסיק להבין שזה דימוי שהתודעה והאישיות שלו יצרו כדי שיוכל לתקשר עם החוויה הזו, אבל לא צריך להיצמד לזה. צריך לשחרר את זה. ואז בעצם אדם גדל לראות שהריבוי איננו אלילי, הוא איננו מסכה.
הוא אנושי.
אנושי וחי ודינמי. ופלסטי וגמיש, ואז בעצם גם אנחנו נעשים הרבה יותר סובלניים. אני מבחינתי, אדם שהוא חווה חוויות של אמונה, או אדם מאמין, שום חי בתרבות אחרת, בשפה אחרת, אם הוא הינדי או נוצרי או מוסלמי, אני יכול להתפלל איתו ביחד, אין לי שום בעיה, אני גם עושה את זה.
כלומר, אתה רואה בדתות השונות תרגומים, שונים של אותו אל?
לא ממש, תראי, זה תלוי. ההינדו, למשל, התרבות ההינדית היא בעייתית מאוד, לצורך העניין, כדי לדבר איתה, יש שם 10,000 מילים, אבל בכל זאת, אם את יושבת במקדש, עם ברהמין רציני ומשכיל, והיו לי שיחות כאלה במקדשים של שיבה, זאת אומרת, את רואה מקדש של שיבה, באמצע יש שיבה לינגם, וכולם מגישים מנחות וזורקים דברים לאש. אני מדבר עם אברהמין, הוא אומר לי, לא, זה, ואנחנו כמובן...
זה גם נלך, דרכים אנושיות.
באמת, אי אפשר להגיד דברים כאלה על תרבויות, צריך לדבר עם אנשים. אז יכול להיות שאחד שזורק את הקטורת לשיבה לינגם, הוא מאמין גדול, ואחד אחר הוא עובד אלילים, ואותו דבר עם המזוזה שלנו. יש הרבה שניגשים לדלת ומנשקים את המזוזה, אבל זה מבחינה מסוימת זה עבודת אלילים, כי הם חושבים שיש פה איזו הגנה אוטומטית. ויש אחד שמנשק את המזוזה, והוא חושב מה כתוב בה, והוא מדמיין את שם הוויה, והוא באחדות האלוהית, הוא נמצא במקום אחר.
אנחנו ערב פורים, אז אנחנו בעצם מדברים על כמה מסכות ותחפושות ובצלים יש להתנהגויות שלנו עד שנגיע בעצם לליבה. אני רוצה לשאול עוד אחת משאלת השאלות. הגדולות. אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה, כן, באירופה, רואים הרבה סבל, הרבה רוע. אז אני לא אשאל אותך איפה היה אלוהים באושוויץ, אבל אני רוצה בכל זאת לשאול על התפיסה של התערבות אלוהים בהיסטוריה, על התפיסה של התגלות. אולי אני, אבא שלי, פרופסור רביצקי, ממנו שמעתי איזו הסתכלות מתודית כזאת, הוא אומר כל המסורת ההגותית היהודית, בעצם כל אחד מחק את אחת מארבע האמירות הבאות. אם אנחנו אומרים שאלוהים טוב, שאלוהים כל יכול, שאלוהים כל יודע, ושיש רע בעולם, זה לא מסתדר. אז צריך למחוק, או שנגיד אלוהים לא טוב, יש כוחות אחרים, או לפחות יש כוחות לידו, או שנגיד הוא לא כל יכול, נגיד מוגבל על ידי מעשי האדם, או שנגיד הוא לא כל יודע, דברים מתרחשים שם, או שנגיד כמו הרבה הוגים, פשוט אין רע, איזה היעדר טוב, או זה כל מיני תפיסות אחרות. איך אתה מתייחס לשאלה הזאת של התערבות אלוהים בהיסטוריה, של פירוש לרע? אתה מוחק אחת האמירות האלה, אתה נשאר עם כולם, יש לך פרשנות אחרת?
דבר ראשון, אבא שלך כידוע, באמת הציב פה דברים רציניים מאוד, שלכאורה, אם אנחנו לא מוחקים אחד מהם, אז יש לנו סתירה לוגית בין ההגדרות השונות. אני חולק על הצורך הזה, כי אני יכול לחיות עם הכל. אני יכול לחיות עם הכל ביחד, ואני חושב, אני לא מחדש פה כלום, אני די מקבל פה את הדמות האלוהים שהספרות הקבלית היהודית בנתה, ועם תוספות וליטושים שאני לוקח מהרב אברהם יצחק הכהן קוק, שבעצם אני מרגיש, תראי, דבר ראשון אני לא יודע כלום, מה אני יודע? אני אומר משהו מתוך החוויה שלי, אבל מתוך החוויה שלי, אני מרגיש שתמונת העולם, נגיד הקבלית, שבו האלוהות זה גם מין אין סוף, תוהו של אין סוף, תאום אין סופי. ומצד שני יש בה הבלכות של אלוהות, הבלכות של אור, שמאירות את האפלה הזו ויוצרות בתוך האפלה האינסופית הזו נתיבים מנתיבים שונים. והתגלמויות מכל מיני סוגים של הכוח האלוהי הזה. ויש בזה גם טוב וגם רע, מה שאנחנו מרגישים כרע, זאת אומרת, הרס, אבדון, כליה, כאב, אי צדק, כל הדברים האלה שאנחנו חווים אותם כרע בעולם, ויש גם הרבה טוב, ואני חושב שזה לא סותר.
אבל כשאתה אומר, אנחנו חווים אותם כרע בעולם, הם מוצגים כרע, אז אתה קצת מצמצם את ההקשר של המציאות רע?
אני חושב, אני לא מצמצם, אני חושב שתמיד, אתה יודע, סבל זה סבל, ואף אחד לא יכול להכחיש או לזלזל בו, לא לוקח אותו ברצינות. אבל אני רוצה לתת לך משל, מחיי הנישואים. אנחנו במערכות יחסים, אני אוהב את אשתי, אני חי איתה כבר 24 שנים, התחתנו, יש לנו משפחה, ילדים, אבל לפעמים קשה לנו. לפעמים היא מעצבנת אותי מאוד, לפעמים אני מעצבן אותה מאוד, לפעמים אנחנו מרגישים רגשות שליליים, זה טבעי, אבל מה? אני זוכר שזה הכל סיפור אהבה. ברגע שאני זוכר שזה הכל סיפור אהבה, אני יכול להתייחס לזה אחר.
אתה מייחס לכוונות טובות, גם כשרע.
לא, גם כשאין כוונות טובות. בסוף זה סיפור אהבה, כי יש פה איזשהו חיבור, יש פה איזה קשר, שהוא קשר של אהבה. גם אם בתוכו לפעמים יש כאבים, יש כאבים גדולים אפילו. והקיום, אני מאמין, אני לא יודע. אני מאמין שאלוהים הוא טוב. אני מאמין שהקיום זה סיפור אהבה. אבל אני גם יודע שבתוך האהבה יש רגעים לא צפויים, יש עצבים, יש כעסים, יש גם ריבים, יש גם שנאה שמתלקחת לפעמים בתוך האהבה. וכמו שהספר הזוהר אומר, אם אין קצת שנאה, אם אין קצת קנאה בתוך האהבה, היא לא אהבה שלמה, אומר ספר הזוהר. ואני מאמין גם שאלוהים הוא משתלם. כמו שהרב קוק אומר. זאת אומרת...
בתהליך של התקדמות.
תהליך של השתלמות. אני רואה את האבולוציה כחלק מתהליך ההשתלמות הזה, ואני חושב שאלוהים בעצמו נעשה יותר טוב מיום ליום, והוא מתפתח, גם הוא מתחנך. אלוהים והאדם מחנכים זה את זה, וזה בעיניי סיפור אהבה נפלא.
תראה דוד, התחלנו מדיבור על יראה, ואנחנו מסיימים בעצם בדיבור על אהבה, יש עוד כל כך הרבה שאלות לשאול, ואולי צריך יהיה לעשות עוד פודקאסט כדי להמשיך לדבר. תענה לי על שאלה אחת במשפט. אם אתה חוזר לכיסא המראיין, אם היית זוכה לראיין את אלוהים, מה השאלה האחת שהיית שואל אותו?
הייתי קודם כל נהנח איתו, אני חושב, ביחד, על המסע הלא פשוט ש...
הוא מעביר אותנו.
הוא ואנחנו עוברים ביחד בקיום הזה. אני רוצה להגיד לך משהו על ראיון. איזה דבר תורה קטנג'יק לסיום. הרבה יהודים שאומרים את תפילות השחר, אומרים אלו דברים שאין להם שיעור. כן, מילות חסדים, לוויית המת, הפאה, ביקורים. יש איזו מילה שמסתתרת שלא שמים אליה לב. הרעיון. זה אחד מהדברים שאין להם שיעור. מה זה הרעיון? מסתבר שבימי בית המקדש, היו פותחים את הפרוכת של קודש הקודשים, והאלה שהיו עולים לרגל, היו עוברים כזה בתור, והיו מקבלים איזה גלימפס כזה של הקרובים. מה זה קרובים? זה זוג קרובים שלי שעושים אהבה, כך אומר התלמוד, היו מאורים זה בזה. זאת אומרת, מה זה רעיון? זה לעשות אהבה. כשעושים אהבה, לפעמים לא צריך מילים.
ובטוח שאולי אין לו שיעור, אבל אפשר להעביר עליה הרבה שיעורים. תודה רבה, דוב.
תודה, רננה, וזו הזדמנות מבחינתי גם להודות לדוקטור אורית אבנרי ויואב פרידמן, ובאמת טלי זמירי, שעשו איתי את העבודה הנפלאה הזו של הפודקאסטים האלה. איזו עבודה נפלאה, כל כך מעשירה. תודה לכולכם. תודה לך, כמובן.